פה יש רשימה של הרבה שאלות, אבל נתרכז בקודם בשני נקודות. דבר ראשון, השאלה הראשונה, אם יש איסור להעתיק הלטות וספרים כשיצרן גילה דתו שמקפיד שלא יעתיקו ממנו. מה מקור האיסור? באמת היא ככה, יש שתי אפשרויות להקפיד. יש אפשרות אחת, שראיתי שהחלטות הראשונות, הגויים כתבו כך, שהם מוכרים את זה רק לצורך מסוים. בדבר אחר הם, לא, הם בכלל לא מוכרים. כאילו שהם מוכרים דבר בשיעור. כאילו לי, אני מוכר לך רק להשתמש בו, אבל לא להעתיק, כלפי להעתיק זה שלי. זה נקרא שיעור. זו שאלה אם אפשר לעשות דבר כזה, לשייר במחירה. אמנם מצאנו, ודאי שאדם יכול למכור חלק, אדם יכול לקרוא דקל לפירות. אז הפירוש הוא שהדקל לגבי פירות זה של הקונה, לגבי שאר הדברים זה של המוכר. אדם יכול לקנות, למכור עז לחלבו. האיש שמייצר את חלב זה יהיה כלל לוקח, האיש שמייצר דברים אחרים, בשר זה של המוכר. זה בעצם שותפות רגילה. כמו ששותפות רגילה זה בכמות, זה יש חצי, זה יש חצי. זה יש שני שליש, פה ופושות, זה יש שני שליש, זה יש שליש. פה זה לא בכמות, אלא סוג חלקים. החלק שמייצר חלב זה שרום, החלק שמייצר בשר זה שרשים. זה פשוט שאפשר, גם זה סוג של שותפות. אבל השאלה אם אפשר לשייר, לעניין זה, להעתיק מן זה כאילו שלי. וזה יש פה שתי נקודות, שזה לא דומה לגמרי, לשותפוס. דבר אחד, שותפוס פירושו שיש לכל אחד חלק שהוא יכול להשתמש בזה. אדם אוכל איז לחלבו, אז החלב שמייצר שייך לקונה, והבשר שייך למוכר. אבל פה שהוא משייר, אז הוא לא משאיר לעצמו כלום, הוא רק משייר לעצמו לעקב על השני. השאלה אם זה, אם ניתן לעשות דבר כזה, זה לחור לא ממש, אפשר לטעון שזה לא ממש שותפס, אין לך שום דבר, יש לך רק לעקב על השני. אבל למה בכי, מצינו גם את זה, מצינו גם דבר כזה, בהרבה האחרונים, בוודאי שאפשר לעשות דבר כזה, ראיש את זה גמרא, הגמרא אומרת שאדם נותן לעני דינר לקנות חלוק, הוא קונה כובע, אז רמי אומר שהוא גזלה. מה הוא גזלה? אבל נתן לעני את הכסף לקנות, רק הוא אמר לו תקנה כובע, והוא קנה נעליים. אז מה גזיל כאן? אלא פירוש הוא שיער, הוא לעצמו שיער את מי שנתן לו את הצדוקה, שיער, הוא לא נתן לו לגמרי, נתן לו רק לעניין זה, רק לעניין קנייה הדבר הזה, לקנית דבר אחר כלפי זה שלי. אז גם שם הוא השאיר לעצמו דבר שבעצם אין לו שום תועלת. הוא רק יכול להקיב על הנני מלקנות דבר אחר. וזה רמר אומר שכל המשל המדעס בלבייס נקרא גזל. אפילו חכמים שחולקים, אז לא נראה שהם חולקים על העיקרון, שאי אפשר לעשות דבר כזה. אלא כנראה הם חולקים, הם אומרים שזה לא מונח. אם אדם אומר לעני, נתן לך כסף לקנות נעליים, לא מתכוון לומר שאם תקנה דבר אחר אתה גזלן. הוא רוצה שיקנה נעליים, אבל לא עד כדי כך שהוא משייר. אז מסתבר מאוד שלרבנן גם כן אסור באמת לקנות דבר אחר. אבל זה לא גזר. אי נשאל, אז איזה איסור זה כן? אבל מציל דבר כזה, הגמרא אומרת, הנה הסוחר רשאי להזכיר, והנה השואל רשאי להשיב. כך כתוב בגמרא. מה הדין סוחר שהזכיר? אז אומרת הגמרא כך, אם אחר כך הבהמה מתה, יכול המזכיר לומר, מי אומר שזה נכון? מי שלם אם היה מיתה אצלך, אז היית צריך לשווה, שומר משבע ונפטר. אבל כאן שמנתת לשומר אחר, אז אתה לא יכול לשווה. אלא אתה תגיד שהוא ישווה, את מאמנס לי בשוויך למאמנס, אני מאמין לך, לא מאמין לאנשים אחרים. אז אתן היחיד יכול לחייב אותו, לא מאמין בשווי. אבל מה יהיה אם יבוא עדים שווה אם יעמדת? או שהאיש הזה רגיל פעם להזכיר גם אצל ההוא, אז כבר לא יכול לומר, את מאמנס לבישוי למאמנס. בא הריף ואומר, שאת זה שהזכיר הוא לא גזלן. אילו הייתי אומר, שאין הסוחר השני להזכיר פירושו, לגבי הסוחר השני, אין לך רשות, זה שלי, כאילו אתה גוזר, אז אתה גזלן, וגזלן חייב באונסים. אומר הריב פרק המאף, כדרי קיימא לא נקרא מאיר דרומה, כל המאבר הדז בעל הבייס נקרא גזלן. לא יראה מאיר, באמת ככה, סוחר הזכיר הוא גזלן, לגבי להזכיר אחרים זה לא שלך, אז פשוט גזלת את הבימה, ואם גזלת את הבימה, אז אתה צריך לשלם כמו גזלן. אבל לא יקיימא לא נקרא מאיר. אז הוא לא גזלן, אבל אף פי כן הנסך השאלה, אז כי גם החמים עודים. רואים מכאן שיש איסור לעבור על דעת בעל הבית, אפילו כשאין גזילה. טוב, צריכים להבין מאיפה זה האיסור, אולי זה איסור רבונו, לא ברור מהו בדיוק האיסור. אז הוא נראה שרמיה ורבונו לא חולקים בעיקרון, הם חולקים רק מה הוא התכוון. כשאדם אומר, אני מזכיר, אני באמת לא רוצה שתזכיר לאחרים, אבל אם הוא נער בזה עד כדי כך, שכלפי אחרים זה שלי והיא לכאילו אתה גזלן, או שזה לא כך, אני באמת לא רוצה, אבל לא עד כדי כך שיהיה גזלן. זה נחור מחלוקת של רמי ורבון. אבל כל פנים ראינו שאדם יכול להשאיר דבר, אף על פי שאין לו שום תועלת. הוא אומר לה, אני אל תקנה זה, רק זה. מה יש לו מזה? אין לו שום דבר, רק זה שמעכב על אני מלקנות. אז רואים ששייך שיעור כזה, שגם זה נקרא שיעור, לא מוכרח להיות שיעור דווקא שיש לו בפועל איזה חלק בדבר. מה? מה תנאי? שאם תזכיר, אז אני לא נותן לך כלום. כאילו תנאי בדבר. לא, אבל פשוט זה שיעור, זה לא תנאי. לא תנאי, ראשית, הוא לא אמר תנאי, הוא אמר, אני רוצה נותן לך לזה, לדבר אחר אני לא נותן. נתן לך עוד דוגמה שזה לא תנאי. הגמרא אומרת שאדם יכול לתת לביתו, אדם מודר ענוי מחסני, הוא רוצה לתת לביתו, אז יש מאן דאמר שיכול לתת אמנת שאין הבעיה לרשות בו. יש מי שאומר שזה לא מועיל, אבל רק מה שאת נותן לתוך פיך. זאת אומרת, אני נותן לך, באמת הבעל קנה, אבל יש לו רק עניין זה שהיא אישה תאכל, דבר אחר אין לו. שם זה לא תנאי. אם זה תנאי, אז יוצא שאם מקיים את התנאי, אז הוא נתן לו. זה מראה שזה לא תנאי. וכן יש עוד דוגמה שזה לא תנאי. אבינו בשולחנו, שאם אדם, סימן צדיק, כתוב דבר כזה, אדם נתן מתנה לבנו קרקע, אבל נתנה איתו שלעניין בלחי וזה שלו. עניין בלחי זה שלו. אז בלחי לא יכול לגבות. הבן חייב כסף, לא יכול הבלחי לבוא לגבות. זה לא קרקע שלו, זה קרקע של האבא. כלפי בלחי זה קרקע של האבא. אז שמה, מה יהיה אם האבא מת? מאמר ששון, בסדר, אז עכשיו ירש אותו הבן. נכון שאישרת את זה שלך, אבל עכשיו ירש הבן. אקסיס אחרי שנטוען שזה חלק הזה לא עובר בירושה. זה רק שיעור בעלמה, שיעור כזה, לא כל דבר עובר בירושה. שרתי וסנועה לא עובר בירושה. אדם שהפריש מייסר יכול לתת, יש לו ביילס לאיזה כהן שרוצה. אז אומר השילוב, ועוד, בירושה זה לא עובר. אם הוא מת, יכול כל אני לבוא ולקחת. זה הטעם שהשילום מזהיר, מי שיש לו מויס צדוקה, שלא ישאיר את זה אחרי מותו, שהיורשים ירצו ויחלקו למי שהם רוצים, על פי דין אין להם זכות, על פי דין כל אני יכול לקחת, לכן יראה, יזהר בחייו וחלק, כך אומר השילום. לא, אז דבר כזה לא עובר בירושה. אז אומר הקציס, גם זה, גם השיעור הזה לא עובר בירושה. על כל פנים רואים ששייך שיעור אף על פי שלא נשאר כלום. נכון שהראש אומר, שאדם אומר קרק סוסי, אדם אומר לשני, קרק סוסי, אז הוא יכול לעזור בו. נתתי לך רשות לקרוא, אבל אני רוצה, אני יכול לעזור בי. אכן הראש שואל, לפי זה, אם שני אנשים שחילקו את החצר, אז חייבים לעשות מחיצה ביניהם, כדי, כל אחד יכול לקוף את השני שישתתף איתו, לבנות מחיצה שלא יזיק לו באיזה קריא. אבל מה הדין אם הוא מחה לו? מה, אני, לא אכפת לי, שהסכים שלא יהיה. אז אומר הראש, די, אז הוא כבר לא יכול למחות אחר כך בידו, הסכמת. אומר הראש, מה זה שונה, מקרא כסוסי. אדם אומר לשני, תן לך רשות לקרוא את הכסוס שלי. אבל הוא יכול לעזור בו, הוא לא מוכרח. הוא אמר, כל אמרתי, עכשיו אני חוזר בי. אם הוא כבר קרה, אז קרה, אבל אם הוא לא קרה, אני יכול לעזור בי. אז אדם יכול לעזור בו, אז גם באיזה קריאה יחזור בו, כך שואל הראש, אומר הראש, תראו, שפה כבר התחייב כסף, זה לא רק אסור להזיק, הוא גם חייב לשלם עבור מחיצה, אז הוא מחל לו על זה. אבל שם אין כסף. על כל פנים רואים בראש, אם אדם אומר, רק סוסי יכול לעזור בו. משמע, אפילו הוא זכה, אפילו כבר הגביע את זה. אז רואים שלא שייך קניין על לקרוע. אבל התשובה על לקרוע זה בכלל לא שום שימוש. זה רק ביילס על להזיק, כן. אי אפשר לזכות בחיפת שיש לי, שאני יכול להזיק אותו. כזה ביילס אין. אבל ביילס שאני מפריע לאחרים לתת, זה כן. זה ניתן כזה ביילס לתת. אז אם כן מצאנו שאדם יכול לשייר. יכול לשייר דברים שרק גורם שזה שלא ייתן. מה שדיברנו, יש מקום ליישב שאלה של הגוין. במלכת צדוקה כתוב דבר כזה. אני שבא מקבל צדקה. עכשיו, אחרי שהוא קיבל, באים בעל החבל שאני חייב להם כסף. אומרים, תשלם את החוב שאתה חייב. אז כתוב בשכנו שהם לא יכולים לתבוע את החוב. למה? יש לנו עומדנה שאדם נותן צדוקה, אז הוא מתכוון שאני יהיה לו מה לאכול, לא מתכוון שאני יהיה לו אפשרות למכור, לשלם חייבס. זה אנשים לא אכפת להם. אז מסתובן לא נתנו צדוקה בשביל לשלם חייבס. אומר האמור, אם לא שכתוב בקיבוץ, כנראה גם בזמנם היה המלצות, אז אם בהמלצה שאני בא כתוב שבעל חייב, כאן הרי אמרתם מפירוש שהוא בעל חייב, אז נתנו בשביל הבעל חייב. אבל אם זה לא היה כתוב במוצא שהוא בעל חייב, אז אני מניח שאנשים רצו לתת רק לו ולא לא התכוונו שיפרע מהנו צדוקה. בא הגוי ושואל, כאשר אין הלכה כמו רמר. ביש למלא רמר, שאומר שאדם נותן לעני דבר מסוים, ודבר מסוים, לא יכול לעשות דבר אחר, אתה צודק, אז הבעל חייב לא יכול לקחת. אבל אין הלכה כמו רמר, אז למה לא יוכלו בעל החייבס לגבות? כך שואל הגוי. אז אפשר היה לתרץ, כמו שאמרנו, נכון שלרבונו לא גזלן, אבל סוף סוף לרבונו גם כן אסור לא לשנות, כמו ינסה ראשי להזכיר. אז כנראה שהגוין סובר שזה לא מספיק. נכון שינסה ראשי להזכיר, אבל זה לא אומר שהוא יכול לעכב מכוח זה זכות ממונית. נאמר, אדם חייב כסף למישהו, ויש לו דירה, הוא שכר דירה לשנה, לשנתיים, יבוא הבעל חייב, יאמר, יש לך דירה, תשלם לי את הדירה. נגיד, ינסה ראשי להזכיר. ייתכן שלא נאמר את זה, מפני שזה הכל, התחיל אסור לך להזכיר. אבל סוף סוף פה יש לי זכות ממונית לגבות את החוב, אז בסבור הזאת שנעשה ראשי להזכיר, כיוון שזה לא גזר, אז אני יכול גם לגבות את חובי. יכול להיות שזה הוויכוח עם הגוין. הגוין אומר שזה לא מעכב את הבלחי. נכון שנותנים לך, אל תשנה מדעת בעל הבית, אבל לא עד כדי כך שתפסיד לממון לבלחי. ואין לחולקים. ובאמת יש גם בנסיבס דבר כזה, כתוב, אדם שאל באימה, והוא מת, השואל מת, אז הבנים יכולים להשתמש בזה. שואל הנסיבס, אבל אין עשיך השאלה להזכיר, אז איך השתמשו בזה? אז אומר הנסיבס שמדובר בנים שסמוכים על שולחם אביהם. יש לנו כלל, כל המשל דסי שטריבונו ומשל. אז מתכוונים לבנים שסמוכים על שולחם. אבל יורשים אחרים באמת לא. אבל אחרים חולקים על הנסיבס, הם אומרים, נכון שינסה ראשי להזכיר, אבל מה אפשר לעשות? אבל סוף סוף אי אפשר לגזור מהם את הכספם, אם על פי דין זה שלהם, בגלל האיסור ינסה ראשי להזכיר, לא נפסיד להם. אבל זה כל בגלל שזה רק בית איסור מסוים. אבל אם זה היה גזי לממש, כמרמר, ודאי לא, הבנים לא יזכו בזה. זה אם כן שאלה אחת, נקודה אחת. יש פה עוד נקודה, שהיה מקום לומר שזה לא נחשב שאלה נוספת. זאת אומרת, נכון שכמו שאמרנו, אדם יכול לתת לשני זכות באימו איז לחלבות, אקל פירס, וזה כן שוטפוס. אבל יש דברים שזה לא שוטפוס רגילה. דיינו, הריטב"א אומר שיש מחלוקת בגמרא עם שיבודי לרייסה, שיבודי לאו דרייסה. זאת אומרת, אדם לווה כסף, אז חייב לשלם את החוב. יש את פריז ברכיב מצווה. נוסף לזה, חוץ מפריז ברכיב מצווה, יש גם זוכה עמל וזכויות בנכסי הלווה. זה נקרא שיבודי לרייסה. יש לו שיבוד הנכסים שהלווה, שהוא יגבה ממנו את חובו. אז יש מי שאומר שבודה לרייסה, יש מי שאומר שבודה לאב דרייסה. נפקי מיני, אם אדם לבא כסף, ואחר כך הוא מת, אז באים לגבות מהירושה. אז מדין פרס ואחרי מצווה, אתה לא יכול לגבות מהירושה. עכשיו הבנים אין עליהם מצווה, המצווה זה לאבא. המצווה לא עובר בירושה, שהבנים חייבים לשלם חוב אביה. אבל מי שסובר שבודי לרייסה סובר, חוץ מהמצווה זכה אמר וזכות בנכסי הלווה. הזכות הזה לא מתבטר, נכון, הם ירשו, הם יכולים לרשת מה שהיה לאביהם, אבל הזכות שהיה לאמר ובחיי אביהם לא מתבטר על ידי הירושה. ולכן, אז יכולים לגבות. טוב, אז זה ויכוח עם שבודי לרייסה. הריטב"א בא ואומר שמי שסובר שבודי לאו דרייסה, אפילו יכתוב בפירוש שיבוד, זה גם כן לא יועיל. למה? אין שיבוד לחצוי. אין קניין לחצוי. אי אפשר לעשות כזה דבר. כך אומר הריטב"א. כך נראה בגמרא, שמי שסובר שבודי לאו דרייסה, זה אפילו יכתוב בפירוש בשטר שמשבת זה לא יועיל. אבל קשה להבין, מה זה אין קניין לחצוי? הרי אמרנו שאדם יכול לעשות קניונים לדברים מסוימים. אז למה לא? הרי פשוט, כמו שאמרנו, כל זכות אדם יכול להקנות לשני זכויות מסוימות, כמו דקר לפרס, כמו איז לחלבו וקדמיה, אז למה אי אפשר להקנות שדה בשביל לגבות אותה? למה זה קוראים קניין לחצוי? אבל התשובה נראה לי כך. כל הקניינים שאמרנו שזה מתחלק, אז זה מתחלק, איז לחלבו. אז יש איז שיוצא חלב, יש בשר. זה שייך לקונה, זה שייך למוכר. דקל לפרס. אז הדקל שמוציא פרס שייך לקונה, גוף הדקל, העצים שייכים למוכר. זה באמת מתחלק. אבל שיבוד זה דבר משונה. שיבוד פירושו, יש לו זכות לגבות. אחרי שאני אגבה, הכל יהיה שלי. אז זה לא חלוקה רגילה של שני חלקים. אלא יש לך זכות לגבות את הכל. זה דבר כזה, דבר מוזר. על זה קורה, כי אין לך צוי. אם היית גובה וישאר לך מה שיש לך, אני מבין. אבל יש לך יותר ממה שביקשת. זה מושג של כי אין לך צוי. זה הטעם כנראה שהרית... מה? לא, זה מה שאני רוצה לומר. פה כשאומר, אני נותן לך רק בשביל לקנות כובע, אז מה מתחלק פה? הרי בסוף, אם אתה קונה דבר, את הכובע, אז אתה קונה בכל. אז מה יהיה? השאלה תהיה, מה אם אני באמת הלך וקנה דבר אחר? אז אומר משהו גזלן. אז מה, הוא צריך לשלם לבלחי והכל? או שצריך לשלם בלחיב כמה ששווה השיעור הזה שהיה לו, שעיכב על העניים לקנות דבר אחר. זה כמעט לא שווה כלום. מה יש? איזה מי יקנה ממנו דבר כזה להפריע על העניים לקנות דבר אחר? או שאפשר לומר לו, לגבי דבר אחר זה כולה שלי, אתה צריך לשלם הכל. נאמר עוד כמה דוגמאות שיש כזה דבר. בגמרא יש בעיה, קני אמנת להקנות. אם אדם יכול לתת חפץ השני שיהיה של הקונה, רק זכות לתת למישהו. כדי לתת למישהו מתנה, צריך שיהיה שלו. אז כאן אני נותן למישהו שיש לו זכות רק לתת. לא לשום דבר אחר. הביילים יכולים לתת, אז אני נותן לך את הדבר לתת. זה הגמרא מסתפקת. אז נראה שגם זה אותו שאלה. שהרי פה אם אני נותן... לא, שיש לך זכות לתת והוא נותן, אז הוא יקבל את הכל. אז זה לא חלק שמתחלק, אלא זה החלק הזה שנשאר, וזה הוא גובה את הכל. זה כבר סוג חדש של חצויים. זה לא חלוקה רגילה, שלי יש חלק, לך יש חלק. יש לך חלק שהחלק הזה לוקח את הכל. עדי זה ככה גם אומרת, אדם השאיר חפץ למישהו, אמר לו, יש לך שלך לעניין זה לתת לנכד. רק לזה, אז פירוש בעצם שנותן לנכד, הכל נהיה של הנכד, ונותן יותר מה שיש לו. וכן אותו דבר, יש עוד דוגמה בגמרא של חורה דומה. אדם מוכר פרה לכפלה. הוא מוכר את הבהמה, שרק הכפל, הכל של הבהמה הוא שלי, של המוכר. הקונה יקבל זכות שאם יגנוב הבהמה, אז הכפל יהיה לקונה. זה הגמרא מסתפקת. אז נראה לי שגם זה אותו היגיון של סופק. הרי בסוף הגנה משלם לקונה, שבעצם שלם לו את כל הבהמה. הרי לקונה בסך הכל היה רק לעניין זה לכפר. נו, אז גנב ממנו, מה? דייקה הוא גנב מהבעל הבהמה, אבל לא במקין, לעניין זה זה שלך הכל, אז אתה מקבל הכל. זה סוג, זה אותו דומה לשיבוד, לדומה לזה שהחלק הזה שלי הוא בעצם, יש לו כוח על הכל. לכאורה היינו אומרים שגנב יכול משלם ממי שהוא לוקח, אבל לא שיש ביילס לגבי גנב וצריכים לשלם לו, אלא מה ש... הגנה משלם אם מישהו לקח, אז מה הוא לקח? הוא לקח את הבאמה מבעל הבאמה, מהקונה הוא לקח רק את הזכות לגניב. טוב, כל זה דוגמאות של סוג קניין לחצויים במובן אחר, אבל הלכה גם זה מועיל. נכון? רואים שגם שיבוד הרייסה, לחורה שיבוד הרייסה, וגם, אמנם נכון שהקציס אומר שיבוד הרייסה זה רק מה שהתורה עשתה, לבד אי אפשר לסעות אפילו למדוע שיבוד הרייסה, זה מיתה. אבל פשטס זה לא ככה, פשטס שיבוד הרייסה, פשטס קניין מנס להכניס מועיל, ופה לכפי לו, זה כמה מסתפקת, תוסעות על הדבר אחר. טוב, זה הכל דוגמאות. אז עכשיו פה אצלנו, זה גם כן צורך חיון. אם העניק יקנה בזה דבר אחר, מה יהיה? אף פעם שאין הלכה כמו רמר, אבל אף כן אני אשאל את זה להלוכה גם כן. מפני שמה שאמרנו לרבונו, זה רק מפני שלא אמר בפירוש, לדבר אחר הזה שלי. אלא אמר לו, אני רוצה שתקנה כובע. לא אמר לו בפירוש, שלגבי דברים אחרים זה שלי ואתה גזלן אם אתה לא תעשה כך. זה הוא לא אמר. אבל מה יהיה אם יגיד בפירוש, אני נותן לך רק לכל לדברים אחרים, זה שלי, זה מסתבר שרבונו לא חולקים הרמיון, זה כולם מסכימים, שנקרא גזלן. אז השאלה, כמה הוא צריך לשלם בעד הגזלה הזאת? זה דומה לכל הציורים שציירנו, שאדם משייר דבר, אז כלפי הדבר הזה הוא כולו שלו. אז אם אני אקנה דבר אחר, צריך לשלם הכל. תנאי זה מושג אחר, כל מה שאמרתי זה לא תנאי, זה שיעור, תנאי זה מושג אחר, תנאי פירושו, דוגמה, אני נותן לך בתנאי שלא תקנה להם, תקנה להם, לא נתתי לך כלום, זה נקרא תנאי, אבל זה לא נראה תנאי, זה מה שאנחנו אומרים זה שיעור, לא שאני עושה לך תנאי, יש כאן הרבה נפקי מינס, תנאי, צריכים לעשות תנאי כופר לפי רמיה, פה לא הזכיר שעשה תנאי כובע, הוא לא אמר לה, אני אתן לך לקנות עליי, אם תקנה כובע, אז אני לא נתן לך כלום. הוא לא אמר את זה, זה חסר פה תנאי כובע. זה מראה שזה לא גדר של תנאי, זה גדר של שיעור. כאילו לגבי דבר אחר, אז אני לא נתן לך, לא ש... וזה לא צריך תנאי כובע, ככה הפקיגר אומר, זה סוג אחר. זה נקרא שיעור. טוב, זה עניין אחד. שפה לחורה נראה שאפשר לעשות שיעור, ואם מישהו עובר על השיעור, יגיד בפירוש, אני מוכר לך את זה רק בשביל לעשות זה וזה, לא להתיק מהם, להבין להתיק זה נשאר שלי, אז יוצא שאם הוא יתיק, אז הוא גזל, משלם את כל מה ששווה הדבר.
יש מושג גם של תנאי?
אם יעשה תנאי כופר, אז מה יקרה? אז אם לא, אם תעתיק, אז אני לא מכרתי לך. ואז, אז מה קורה? אז אתה גזלן. אז אתה גזלן. טוב, אפשר גם לעשות בדרך תנאי, אבל אני אומר, בדרך שיעור, זה יותר פשוט, לא צריכים תנאי כופר, וזה צורה אחרת. ואם תגיד בדרך שיעור, אז פירושו יחזיר לו את הכל, וגם מה שהוא למד יהיה פטור. כאן המחירה לא מתבטלת בזה, רק הוא כאילו גזל. זה נקודה אחת שיש בעניין של שיעור. יש פה עוד בעיה, מה הדין אם אדם נהנה משל השני? כן, זין, שדבר כזה, קלטת שאפשר להתיק בן שווה ביותר. התיק שהוא בעצמו תשתמש שווה פחות, אבל לקנות קסטה עם רשות להתיק שווה ביותר, ואז הוא כאילו גזל את זה והוא צריך לשלם גם. יותר מה, זה שווה יותר, כך אפשר לומר. טוב, זה עניין אחד. עוד עניין יש. טוב. זה עוד שאלה. אבל קודם נאמר עוד מושג שיש פה בעניין הזה. יש עניין שאדם נהנה מהשני אם הוא צריך לשלם. עכשיו היה דירה ריקה והיה מישהו ונכנס, צריך לשלם. אתה נהנה משל השני. הגמרא דנה מה הדין, זה נהנה וזה לא חסר. אדם נהנה וזה לא חסר. למשל, דירה שלא עומד להשכרה, יש דירה ריקה, בא מישהו ונכנס, אז הוא לא יחסיר לשני שבין כל עומד להשכרה. אז השאלה אם זה נהנה וזה לא יחוס החייב, זה סוגיה במסכת בבא קמא, זה נהנה וזה לא חסר עם חייב. אז למעשה כתוב שפטור, אבל אם הוא מוכה ואומר שאני לא רוצה, אז חייב גם על זה נהנה וזה לא חסר. אז לכאורה יכולנו להגיד שכל המושג זה נהנה וזה לא חסר, זה רק היה באדם שנהנה, זאת אומרת באופן שהוא מוכה, שאי אפשר, אז רק אם הוא נהנה מדבר ששייך למישהו אחר, כמו נכנסתי לדירה ריקה, זה לא שלי הדירה, של השני, אבל נהניתי. אז אני צריך לשלם, אם זה חוסר, אם זה לא חוסר, אז תלוי אם אני מוכר, לא מוכר. אבל מה יהיה אם האדם ייהנה בצורה אחרת? אמר דוגמה, יש בנהלי ביהודה סיפור שבחבר אחד חיבר ספר על מסכת סבוכים. וחיבר על מסכת סבוכים. הוא הלך וצמד מדפיס, והוא הדפיס לו את הגמרא עם הפירוש שלו. אחרי שהוא התפיס, היה שם כך, אומר אני לביוד את דרך המדפיסים שפעם היו מסדרים אותיות. איך התפיסו? היה אותיות, כל אות היה לו מונח בסק, א' ב', וכשעשו את הסידור היו מסדרים את האותיות, כל מילה, היו לוקחים אותיות, מסדרים מילה, וככה סידרו דף. אחרי שהתפיסו את הדף, פירקו את האותיות ועשו דף שני. ככה דרך המדפיסים. אבל המדפיס הזה, היה לו הרבה אותיות. לא היה צריך לפרק כדי לסדר את הדף השני. אז הוא לא פירק. אז הוא עתם הדף ראשון, אחר כך הדף שני, ככה התפיס לו כל המסיכתא. אחרי שגמר להדפיס כל המסיכתא עם הפירוש, הלך המדפיס והתפיס לו גמרא סבוכים בלי פירוש. אז אומר לו, המחבר, אני שילמתי לך בעד זה, אתה נהנה משלי. מה אני אביא לכך? אם הוא ביקש סכום כולל בעל התפסה, אז הוא צודק המדפיס. יכול להיות שביקש בגלל החשבון הזה, שחשב שבעתיד הוא ישתמש בעצמו באותיות. אבל אם הוא עשה לו פירוט של החשבון, בעד הדיו אני רוצה כך, בצידור האותיות כך, בעד כל דבר אני רוצה כסף. אני רוצה ששילמתי לך בסידור האותיות במיוחד. עכשיו אתה נהנה מהסידור האותיות שציירת בגללי. אז בין אתה נהנה ממני. אי, זה נהנה וזה לא חסר פטור. אומר, אני אביא לי, הוא גם חסר. אם לא היה מדפיס גמרות, אז אנשים היו קונים את הגמרות שלו עם הפירוש. אבל עכשיו, שלחת והתפסת גמרות סבוכים בלי פירוש, אז אנשים קונים כבר את זה, לא קונים את הפירוש שלי. אז זה נהנה וזה חסר. ככה אומר, אני אביא לי שחייב לשלם. פה יש חידוש גדול, שאף על פי שלמעשה האותיות הם של המדפיס, הם לא של המחבר. הוא לא קנה את האותיות, אבל כיוון ששילם לו בעד הסידור, אז גם זה נקרא נהנה. רואים אני ביהודה ששייך נהנה אפילו בדבר ששייך לאדם עצמו, רק כיוון שהוא שילם לי בעד הסידור, אז הנהנה שלי חייב לשלם. וחוץ זה חידוש גדול, אבל חשבתי שאפשר למצוא ראיה מהגמור לסוג הזה של נהנה. הגמור אומרת שאדם קונה שדה מגוי, אז כיוון שהוא נותן לו כסף, אז הגוי כבר מסתלק. יותר לא צריך את השדה, קיבל את המחיר, יותר לא צריך. היהודי שקנה את השדה לא רוצה לקנות, מפני שאין לו שטר, מפחד מי יודע, מחר הגוי יכחיש שבכלל לא מכר לו. אז אחינו לא רוצה לקנות עד שלא יהיה לו שטר ביד. אז אומרת הגמרא, ברגע שאתה קונה מגוי, ברגע ששילמת לו את הכסף, גמרנו, הגוי כבר הסתלק, אני אבקיר את זה. ואתה לא רצית לקנות, אז השדה אבקר. אז יכול כל אחד לבוא ולקחת את השדה. זה מה שכתוב בגמרא. אדם קונה נכסי גוי מראים כאבקר, שהגוי מסתלק ברגע שמקבל כסף, מה הוא צריך יותר? ואילו היהודי לא קונה, רק אם יהיה לו שטר, לכן יוצא שאדם קונה שדה מגוי בכסף, ואחר כך כותב את השטר, אז זה הפקר וכל אחד יכול לזכות. אבל למה בכן כתוב שזה שזכה מההפקר, הוא צריך לשלם. אפשר לבקש ממנו את התשלום שהיהודי שילם לגוי, יכול לבקש. איך הוא יבקש? כוח מה? הרי הגוי הפקיר את זה. אז מה אתה רוצה? למה אני צריך לשלם לך את הכסף? זכיתי מן ההפקר. אז יש שתי פירושים בפוסקים. פירוש אחד, אומרים הפוסקים, בני שנהנית. למה הגוי הפקיר? בגלל ששילמתי לו כסף. אם לא הייתי משלם, לא היה מפקיר. יוצא שנהנית בגללי, בגלל שאני שילמתי לגוי כסף, לכן הגוי הפקיר. מילא אני יכול לבקש ממך תשלום. כך כתוב בגמור. כל ההפקר לא שמענו שיכולים לבקש כסף בזה שהפקרתי. שכל ההפקר הרי בעל ההפקר, בעל השדה, מעוניין, רוצה להפקיר, אז מה הוא יבוא לבקש כסף? אתה רוצה להפקיר, אז אתה מעוניין בזה שכל אחד ייקח, אבל פה ההפקר לא היה לו רצון שיפקירו, רק בגלל שהיהודי נתן כסף לגוי, אז הגוי יפקיר, אז מילא יוצא שצריכים לשלם לו, כתוב שצריכים לשלם מדין, כך פירוש אחד. גם פה יוצא שאני נהנה לא משל השני, אני לא נהנה.
אולי שונה את המשטר שלה, אולי שונה את המשטר שלה,
אולי שונה את המשטר
שלה. ואז יותר מן אנרגיה,
אולי נגיד ששלמת את
מגדש
המשטר
שלה.
בגלל זה, טוב, אז גם אני אביא לזה כך. בגלל שאני שילמתי לך כסף בצידור האותיות, אז אתה נהנה. אני רק רוצה להראות ששייך נהנה אפילו לא בחיפץ של השני, אלא אפילו בחיפץ של עצמו. אם בגלל השני אני נהנה מזה, אני צריך לשלם. זאת אומרת, אם אתה ייתן למישהו כסף שיפקיר, יכול לבקש כסף מה זוכה, שמכסף שלי נהנית. רק מסתבר שאם אדם נותן כסף להפקיר, אז זה מה שרוצה, שיהיה והפקיר, הוא לא ישלמו. אבל איפה שההפקיר בא ממילא, לא ברצונו הטוב, אז הוא יכול לבקש כסף בגללי נהנית. טוב, אבל זה הרי... כן, אבל השאלה תהיה אם לא קניתי. לא קניתי, אדם אחר בא והעתיק. העתיק ממנו. אז... אבל הקונה קנה רק בשביל להשתמש בו, אבל לא קנה בשביל להעתיק ממנו. כלפי להעתיק ממנו, אז... לא, אני אומר, נניח שיכול להעקב, אבל לא מצא, לא ממש שיעור, לא בצורה שזה כמו רמייר, שזה דד, אלא יכול להעקב אפילו בלי שיעור, לא בצורת שיעור. היינו, אמרנו שאם זה כתוב שהוא בלשון שיעור, אז פירושו של דבר, שלעניין זה לא קנית, זה מה שדיברנו קודם. זה עם רמייר, וזה אפילו לרבונו נראה לי שזה גזלם, ושרבונו חולקים על רמייר רק משסטובר לא התכוון לשיעור, אבל הם לא חולקים אם הוא יגיד בפירוש שיעור. אבל עכשיו נדבר שלא היה כתוב שיעור, רק כתוב כפיד, הוא לא רוצה שיעתיקו. זה... אם אין גזל, אז מה כבר הקפידה? אבל כבר אמרנו שיש גם איסור חוץ מגזל. בוא ראי, הנה סעיר השאלה להזכיר. זה לא גזל, כמו שהריף אומר, לא יקיים לא נקרם מהר, אבל יש איסור, סימן שיש איזה איסור לעבור על דז בעל הבית, אפילו בלי גזל. מצינו גם דוגמאות, עוד דוגמאות בגמרא, שאסור לעבור על דז בעל הבית, אפילו אין בזה גזל. למשל, הגמרא אומרת, כשאדם אומר, אני נותן לך נכסים, ואחריך לפלויני. מה הכוונה? אני נותן לך רכוש, אבל כל מה שאתה חי, אחריך, מה שישר ממך יהיה למישהו אחר. אז זה מועיל, זה כאין, זה מה שכתוב הרמב"ם, שאדם יכול לתת מתנה לזמן. יכול לתת מתנה שיש לך לא לעולם, אלא כך וכך זמן, כך וכך שנים. אחר כך זה חוזר אליי. באותם השנים שזה שלו, אומר הרמב״ם יכול לאכול את זה, יכול לקלקל את זה, נתתי למישהו בית לזמן, אז הוא יכול לשבור את הבית. בינתיים זה שלי, הכל, בינתיים זה הכל שלי. רק אבל אם זה יישאר, זה יהיה למישהו, או יחזור לבית הראשונים, או יהיה למישהו אחר. זה נקרא אחרי יכולת פלואין. אומרת הגמרא, אבל בלשון אחרי יכולת פלואין זה רק אם נשאר מאחרי יכולת. אבל אם הוא הלך ובחר את זה, אז זה כבר, לא נשאר אחרי יכולת, לא מתקיים בו אחרי יכולת פלואין. למה אומר אני חוסי לכו, ואחרי יכולת, אין ואחרים אותך, יבוא לפלואין. אבל אם הוא מחר את זה, זה לא נכלל במילים האלה אחרי יכולת. אז זה כבר נשאר ביד הלוקח, לא רוצים ממנו. אבל אומרת, אם אסור לעשות את זה. ראש האור הוא מי שמוכר נכסים שאמרו אחרי יכול לפלואיני. לא גזלן. ראש האור זה לא נקרא גזלן. אם זה לא... אתה רואה הרי שאם הוא מחר, אז לא מוציא מיד על הלקוחס. שחסר פה אחרי... אבל אף פעם, כי אנחנו מבינים שאדם לא רצה לעשות את זה. אדם רצה שישאר ביד הפלואיני. אז אסור לעבור דד בעל הבית. פה מצאנו מושג שיש איסור לעבור דד בעל הבית אפילו בלי גזר. ראינו את זה מנסי ראשי להזכיר, שזה לא גזר, אבל כן אסור לעשות את זה. ראינו את זה פה אחרי יכול לפלואיני, וכן עוד גמרות, אסור לעבור הדעת בעל הבית. זה כאן היסוד רבון, אני לא יודע בדיוק מה המקור והשורש לאיסור הזה. אבל רואים שיש כזה איסור בגמרה. טוב, אז הוא לא גזר. אבל סוף סוף, השאלה, אם הוא נהנה מזה, אז אם הוא... אז ככה, אם הוא לא כתב בפירוש שיעור, אלא הוא כתב, וכווה, כל הזכויות שמורות, איזה מילים אחרות, שזה לא ממש שיעור. זה אפשר להגיד שזה לא שיעור, אבל פיידו יש פה. פיידו יש פה.